ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בעצם המושג הכנה יש לו לכאורה חיסרון, כי כשאתה אומר על הכנה אז אתה אומר על משהו שהוא רק התכוננות לקראת מה שיבוא, ועל פי זה יוצא באמת שאתה משווה את המושג הכנה למטרה עצמה, אז הכנה היא תפילה, ובצורה מאוד הייתי אומר גם מופיינית אבל גם פרדוקסלית, בחסידות זה הפוך. והאמת היא שהיסוד הזה, הרעיוני הזה, מופיע גם אצל הראשונים כבר. יש הריטב"א בפסחים וכו' וכו'. המעשה הוא מעשה מוגדר. אני זוכר פעם שהרב אברמסקי אמר לי שהמצווה של נטילת לולב היא לקחת. לקחת לולב, קיימת את המצווה. חסידים מספרים שרב לוי יצחק ברדיצ'ב בליל ראשון של סוכות היה יושב כל הלילה והיה לומד הלכות לולב וכולי, והיה מחכה שהשמש תאיר, שמצוותו ביום, וכשהשמש האירה אז הוא ישב בסוכה והאתרוג היה נתון בתוך קופסה של זכוכית, אז מרוב התלהבות הוא לא הרגיש שזה זכוכית ונכנס את היד ונפסע ולקח את האתרוג, אדם נזב, הוא לא הרגיש, רק מרוב התלהבות. אז כולם מבינים, נטלת לולב, נטלת לולב, זהו זה. אבל לילה שלם לעשות הכנות, הכנות, נאמר ככה, המעשה הוא בתוך תחום העשייה, ההכנות הן בתחום הנפש. הרי ההכנה איננה, ככלל, איננה דורשת ממך לעשות משהו, רק זה הכנה נפשית, והנפש לא תמלא, כיוון שהנפש היא רחבה ואין לה הגבלות, אז כל החוויות וכל העמקות וכל ההרגשות שיש לך בהכנות הן יותר גדולות מאשר גוף המעשה. למשל, זה הריפה שאמרתי בברכות, כשאתה מברך לפני עשיית המצווה, אז לפני עשיית המצווה עוד לא עשית את המצווה. מה זה הברכה? הברכה זה גם הכנה. אז כולם מבינים שכשאתה מברך אתה מזכיר שם שמיים, שם מלכות, אז זה עצמו בעל משקל רוחני גדול. ברכת ואז אתה ניגש לעולם המעשה, וכמובן שהיחס בין ההכנה לבין המעשה הוא כמו היחס שבין הגוף הדבר לבין הצד הרוחני שבדבר הזה. סתום אמרתי את זה כבר כמה פעמים. חסידים מספרים שכשיהודי יושב בבורסה וכולו בתוך העסק, ופתאום הוא רואה שהשמש עומדת לשקוע, אוי, עוד לא התפללתי מנחה. אז מהאוי הזה שרפים ומלאכים מפחדים, מפני שבאוי הזה יש את כל המצב הרוחני שלו, מה אני מתעסק בו בבורסה ויש לי מנחה גדולה כזאת. זה הסיפור שמבקש לבטא את מעלתה של ההכנה. והמתנגדים, אמרתי זה פעם אחד מאחד מרבותיי הליטאים, אז הוא אמר לי, וכשהוא עומד להתפלל 18 אז כל המלאכים בורחים. בדילמה הזאת הם בורחים מפני שהוא אמר אוי, הוא אמר הכנות. כשהוא הוריד את ההכנות לעולם העשייה, אז הוא הרי במשך ה-18 חשב על כל מיני ביזנסים, והוא לא חשב על התפילה הפנימית שבדבר הזה. כיוצא בזה גם הכנות לשבת, מחלוקת שמאי והלל ממתי מתחילים הכנות לשבת, וכבר הביא המשנה ברורה שכרגע יש גם בקודמים יותר, שכאן הלל מודה לשמאי, נאה מצא נהנה ממנו, אומר זו לשבת, נמצא כל ימיו אוכל לשבת. הכנות לשבת הן בעלות משקל גדול ויש להם גם הלכה למעשה. המעניין הוא שההלכה למעשה בתוספת שבת לומדים מתוספת שביעית. כך למד הרמ"א. אדם לא יכול לעצמו לעשות שבת ביום שלישי, לא יכול, גם ביום רביעי לא יכול לעשות, גם ביום שישי בבוקר הוא לא יכול לעשות. ממתי אדם יכול לקבל על עצמו שבת? שעתיים לפני השקיעה. למה שעתיים? לומדים את זה בתוספת שביעית. בזמן שהשביעית נוהגת מן התורה, אז כשכל ישראל בארצם וכדומה, אז יש תוספת שביעית החל מראש חודש אלול. ראש חודש אלול, חודש ימים לפני השמיטה. אומר הרמ"א, כמו שתוספת שביעית דיינו של חודש, של חודש ימים ביחס ל-12 חודשים, כך גם היחס של שעתיים מתוך ה-24 שעות לפני שבת. הווה אומר שאדם יכול לקבל לעצמו שבת, נפקי מיני גם לגבי תפילת שבת, לגבי קידוש, לגבי כמה וכמה דברים, וזה, והוא נוהג כמו שבת. אבל זה, אולי, אדם לא יכול לעשות שבת לעצמו. נכון הוא שמחצי היום ואילך יש לזה גם כן עניין לגבי עבודה בשדה וכו', וגם זה מתאים לשביעית. בזמן שהשביעית נוהגת מהתורה, אז אסור לחרוש בשדה הלבן, בשדה חיטה, החל מפסח, מפסח של השנה השישית. אסור לחרוש את שדה האילן החל משבועות. אסור לטעת עצים החל מט"ו באב. אגב, יש מי ש... אני חושב שזה רמות חלב זקס, ניסה לשער שמה שבנות ישראל היו יוצאות וחולות בקרמים בט"ו באב, מפני שהיום האחרון שאפשר היה לטעת עץ בארץ ישראל בשנה השישית היה בי"ד באב, החל מט"ו באב, ואולי לזכר זה היו הבנות חולות בקרמים. גמרנו, עכשיו אי אפשר להוסיף על עצי הכרם. זאת אומרת שבזמן ש... עם ישראל הוא נורמלי, יושב בארץ ישראל והשביעית נוהגת מן התורה, אז יש הכנות גדולות מאוד לשמיטה. החזון איש למשל, בשנה השישית, בתחילת החורף, היה מזרז את אלה שמתכוונים לשמור שביעית כהוגן, ואומר, הרי התורה אומרת, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. מה זאת אומרת? בזמן שאתה זורע בשנה השישית, אז כבר אז תחול ברכה שהתבואה שתצמח מהדבר הזה תחזיק מעמד למשך שנה, שנתיים, שלוש, עד השנה התשיעית. אמר החזון איש, הברכה הזאת מתקיימת במי שמתכוון לשמור שביעית. אז אומר, מי שמחליט, והוא צריך להחליט על זה בשנה השישית, כדי שיתקיים הדבר הזה, וציוויתי את ברכתי. זאת אומרת שיש כמה וכמה דברים שווים בין תוספת שביעית לבין תוספת שבת, הכנה לשבת והכנה לשביעית. וכאמור, החודש של אלול הוא יש לו יסודות גדולים. סתם אלול, אלול כל שנה בשש השנים הרגילות הוא יסוד של הכנה. היום היורצייט של הרב קוק, הרב קוק אמר תקיעת שופר בחודש אלול זה הכנה לכל השנה שתבוא. זאת אומרת, היסוד של ההכנה נמצא גם בחודש אלול. הוא לא יכול היה לראות את פירושו של רבי אברהם בן הרמב״ם, יש כנראה פירוש על התורה כולה, לידינו הגיע רק על בראשית ושמות, ואז רבי אברהם בן הרמב״ם מבריק. נתחיל, למה בכלל תוקעים בשופר בחודש אלול? אז זה כתוב בפרקי דרב לזר. הבעיה הגדולה הייתה שבגללה התרחש מעשה העגל, שהייתה טעות בחשבון האם למנות את יום עלייתו של משה בתוך ה-40 או לא. ועובדה היא שאהרון עמד על זה, ואהרון אומר חג לשם מחר. אהרון אמר חג לשם מחר בתזיין בתמוז, כשלפי חשבונו משה רבנו היה צריך לרדת ביוזיים בתמוז, ועובדה הוא ירד ושבר את הלוחות. אמר אהרון, תחכו עוד יום, כי החשבון שלי הוא אחרת. על כל פנים, בשביל למנוע את הטעות הזאת, אז כתוב בפרק דרב לזר שביום שעלה משה רבנו בפעם השלישית לכפרה ולרצון, תקעו בשופר. רבו ישי, תתחילו לספור. זאת אומרת, היום הראשון מאז משה רבנו עלה. מה כתוב בתורה? עד כאן גוף הדבר. מה כתוב בתורה? ויהיה נכון לבוקר. יהיה נכון לבוקר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. מה צריך להיות נכון? אומר רבי אברהם, כמו שבפעם הראשונה כשנתנו את התורה כתוב היו נכונים ליום השלישי, דיינו תהיו צריכים להתכונן לקבלת התורה. אז זה אמרו לכל עם ישראל, משה רבנו מספיק לו לילה אחד, אמרו לו היום יהיה נכון לבוקר, כמו שכאן נכון שם נכון. משה רבנו גם היה צריך להתכונן בערב ראש חודש אלול לקראת האלול הזה שיתחיל. זאת אומרת ההכנה נמצאת גם אצל משה רבנו. ורבי אברהם אומר, נו, לאיש כמו משה מספיק לילה אחד, להם היו צריכים שלושה ימים. על כל פנים היסוד של ההכנה לקראת אלול נמצא כבר בתורה, ברמיזה השקופה הזאת של אהיה נכון לבוקר. בחידושי ערים ובשפת אמת, באמרי אמת, עשו עסק שלם מארבעת השבתות של חודש אלול. כי אם לשבת רגילה צריכים לעשות הכנות, ואם צריכים בחודש אלול בעצמו לעשות הכנות, ואם צריך באלול של השמיטה לעשות הכנות, עכשיו מה יקרה בשבתות של אלול שהם בחודש בשנה השישית? זאת אומרת כאן צריך להיות הרכבה רבה מאוד של הכנות. החידושי ערים זרק פה, אני לדוידי ודוידי לי, כולם מסלסלים בראשי תיבות האלה אלול, למרות שיש הרבה מקומות שיש עוד ראשי תיבות כאלה. כתוב בספר יצירה שחודש אלול נברא ביוד. רציונלי, בלי שאני מבין עמוק מה שכתוב פה, זה היום תחילת מעשיך. תחילת הבריאה הייתה בראש השנה. מה היה קודם? קודם הייתה מחשבה. יוד זה ביטוי של המחשבה, כך אומר רש"י. אז ישיר משה בני ישראל, אומר רש"י, למדנו שיוד על שם המחשבה. המעשה הוא מעשה בפועל שאתה רואה אותו, יש בריאת העולם. המחשבה הקודמת לו היא רק סימון קטן, היוד יש לה סימון קטן מאוד, נקודה אחת. אומר הנקודה הזאת היא נקודת ההכנה, ולכן אומר אני לדודי ודודי לי, יש פה ארבע יהודים, אני לדודי ודודי לי ארבע יהודים. אומר ארבע יהודים האלה הם מכוונים כנגד ארבע שבתות של אלול. אם אני מקבל את ההכנות האלה, את ההנחות האלה, עכשיו נבדוק ונראה שגם בפרשה עצמה יש יסוד של הכנה בצורה זאת או אחרת. עכשיו בואו נראה איך. חלק נכבד מענייני הפרשה עוסק במצוות המוטלות על הציבור, שעניינם הכנת כלים ומסגרות לחיי את חברה תקינים וממוסדים בארץ. מלך בפרשה שלנו, בית דין הגדול בפרשה שלנו, ענייני צבא, נשיאה בנטל, פטורים מהצבא, כל אלה הם, כמעט הייתי אומר ככה, אנחנו מכירים מצוות שבין אדם למקום, אנחנו מכירים מצוות שבין אדם לחברו, אצלנו בפרשה מצוות שבין אדם למדינה, בין אדם לציבור, ואתה צריך להכין את הכלים כדי שהעבודה הציבורית הזאת תהיה מוצלחת. אמנם עצם ההכנה מופיע בפשוטו באמצע של פרשתנו ובמדרשו בראשית הפרשה. בסוגיית הרשא גוף העניין, בסוגיית הרי מקלט כתבה התורה מפורש, תכין לך הדרך. צריכים להכין. מה נקרא להכין את הדרך לרוצח בשגגה? פעולת הכנה הזו נדרשת בספרי, אז איך אמרו חז"ל? כחובה לסלול דרכים בלי עיקולים ופיתורים. פשוט צריכים להגייס את מעץ, את מחלקת עבודות ציבוריות, בשביל לסלול דרכים נגישות לעיר מקלט. אם עיר המקלט נמצאת במקום שקשה להגיע, אם עיר המקלט נמצאת במקום שיש שם נהרות ונחלים ואין עליו גשרים, אז איך אתה מכין? תכין לך הדרך. אמרו חז"ל, חובה על בית הדין לדאוג. אנחנו מכירים למשל חובה על בית הדין לדאוג לסלילת דרכים לירושלים, להכין בורות, כי חובה של עלייה לרגל. כמו שיש חובה כללית להכין, להכשיר בארץ ישראל את הדבר הזה, כך יש חובה גם לסלול דרכים לעיר המקלט, לגשר על פני נערות, לקבוע שלטי כיוון. בכל פרשיות דרכים היה בית הדין קובע מקלט, מקלט. האמת היא שגם בעולם שלנו יש, בירוד עכשיו יש מקלטים, פותחים את המקלטים לדעת מרחב מוגן, איך אתה יכול לרוץ לשם. זאת אומרת, כשהעוצר בשגגה בא לפרשת דרכים, הוא לא צריך לעמוד לחפש, כי אולי רודף אחריו גואל אדם, אז יש לו כיוון, וזה חלק מהחובה. זה מה שמונח בתורה, תכין לך הדרך, תכין את הדרך בצורה כזו שאתה תצליח להגיע לשם. כך פרש רב כהנה, מה יקרא תכין לך הדרך? עשה לך הכנה לדרך, דהיינו הכנה לדרך לעיר מקלט. בסדר? אז זה כתוב בפרשת שופטים. לפי החלוקה שלנו, פריאת פרשת שופטים לעולם תחול בחודש אלול. אז לכן קביעתה של פרשת שופטים בתחילת חודש אלול הביאה את האדמור מגור בעל בית ישראל למצוא, והוא מצא את זה גם אצל אבא שלו, למצוא בהכנת דרך זו לשוגגים, ונסתר לכל הדת ישראל, כי לכל העם בשגגה. אנחנו מוצאים לעצמנו זכות להיפטר מחטא של זדון, כי לכל העם בשגגה. רמזים ענייני התשובה, תכין לך הדרך, כתב הבית ישראל, הרמז על בעל תשובה. בעל תשובה צריך לדע שאין לו מקום, זה יסוד נוסף. בעל התשובה הראשון שכתוב בתנ"ך זה קין. נכון הוא שמחלוקת בחז"ל אם קין התכוון לתשובה, גדול אבונים מנסות, זה סימן קריאה, זה סימן שאלה. בחז"ל יש שקין תשובה של רמיות עשה, עבד על הקדוש ברוך הוא בעיניים, קרבים ינסו. אבל אף על פי כן משהו היה שם, ואז מה התשובה הייתה? נא ונא תהיה בארץ. מה פשט? אין לך מקום. מניין שעשה תשובה ומניין שנמדה מלוחצי הגזרה? בארץ נוד, דהיינו בארץ של הנודידים. ורק השם, כך אמר בית ישראל, ואמר זה בשם רבותיו, הקדוש ברוך הוא נותן לו מקום. וכאן יש דבר מעניין, נותן לו מקום, הכוונה היא מציאות. הם דייקו, מקום שבעלי תשובה עומדים. איך אנחנו מפרשים מקום? דרגה, דרגה של בעלי תשובה, מקום. אבל הוא אמר, אבל למה השתמשו במילה מקום? משמע שבעלי תשובה גם יש להם איזה מקום. עובדה היא שלקין בעל התשובה הראשון נתנו מקום, נתנו מקום בארץ נוד, אינני יודע מה, איפה זה, אבל נתנו לו איזה טריטוריה. והשפת אמת אמר עוד יותר עמוק, בעלי תשובה אין להם מקום, כי נא ונא תהיה בארץ, והקדוש ברוך הוא נותן להם מקום, והוא הסוכה. איזה הברקה. הצמידות בין יום הכיפורים לסוכות זה מכיוון שאלה הם שני החגים הקרובים ביותר בלוח השנה הישראלי. מה הפשט שבמוצאי יום הכיפורים הולכים לתקוע יתד לסוכה? זה, אני זוכר בישיבת חברון היו נוהגים לבנות את הסוכה בעשרת ימי תשובה, היו שם סוכות גדולות של כל הבחורים וכו' וכו'. אז במוצאי יום הכיפורים נכנסנו לרב ארן כהן זיכרונו לברכה, אחד מראשי הישיבות, היה חריף מאוד מיוחד במינו. אז נו, כמובן טעמנו משהו ואמר דברי תורה. אז הוא אמר, כיוון שאנחנו בונים סוכות בעשרת ימי תשובה, מה נעשה במוצאי יום הכיפורים? נתקע יתד לשמחה. הוא אומר, הוא הסביר כאילו השמחה זה הפועל יותר של הסוכה. לפי מה שאומר אחרת, למה חייבים לתקוע יתד לסוכה במוצאי יום הכיפורים? כי היית ביום כיפורים בעל תשובה, בעל תשובה אין לו מקום, נותנים לך מקום, נותנים לך מקום, זה המקום של הסוכה. לכן עצי סוכה קדושים כל שבעה, גם הרצפה של הסוכה היא, היא חלק מהדפנות. זאת אומרת, הרי סוכה לא יכול להיות באוויר. למשל, כתוב בהלכה שאתה יושב בסוכה ואתה רוצה לתלוש לך איזה קיסם לחצץ בשיניים, אז אסור לקחת את זה מעצי סוכה, כי הם קדושים כל שבעה. נניח שיש לך פלטות של עץ, גם מהרצפה אסור, וגם כן אחרי שקבעת את זה כסוכה. זאת אומרת, המקום המקום הוא קדוש. אמר השפת אמת, זה מה שחזל אמרו, מקום שבעלי תשובה עומדים. כי היית ביום כיפור בעל תשובה, נכנסת לסוכה, הפכת זה סוכה של בעלי תשובה. כמובן יש הבדל בין תשובה מהירה, תשובה מאהבה, לא נכנס לחילוקים שבין תשובת יום הכיפורים לתשובת סוכות. אבל אומר, המקום, אין עוד מקום קדוש לאדם שהוא בקדושו של אדם חוץ מהסוכה. אדם יכול להקדיש את המקום, אז ההקדש, הגזבר של ההקדש במקדש, הוא מקבל את השליטה על הטריטוריה הזאת. אבל שאתה עושה לעצמך מקום קדוש, זה רק הסוכה. זאת אומרת, נתנו לבני אדם, נתנו לישראל כוח לקדש טריטוריה קדושה, וזה הטריטוריה של הסוכה, כי מקום שבעלי תשובה עומדים, מקום בדווקא. אז זה מה שכתוב, תכין לך הדרך, נתנו לזה מקום. אבל צריך אדם להכין עצמו לזה, זה המשך דברי בית ישראל, לקבל את המקום. ואשר לא צדע, כתוב בשגגה במשפטים, ושמתי לך מקום לנוס שם. אומר, כמו שאתה מבין שעיר מקלט זה מקום של השוגג, אם יצאת מיום הכיפורים והסטטוס שלך הוא סטטוס של חוזר בתשובה שהוא צריך מקום, השם יתברך נותן לו מקום לשוב ונצרח להכין לו הדרך. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להכין את הדרך. תכין לך את הדרך. אז מה דורשים מאיתנו היום, אם אני ממשיל את זה לתשובה? את הדרך שפותחים לו, הנותן בים דרך שמרומז על אלול כדית בספרים. אני דילגתי מה שיש בסוגריים, תראו, יש שם גם נוטריקון שהבני שכר. והאלוקים עינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. אז גם בהוראות האלה של שגגה בפרשת משפטים הוא גם כן מצא ראשי תיבות של יסודות של אלול. אז מה שנוגע לים נעזוב אותו עכשיו. יתר על כל הנאמר, דרך מעצם הגדרתה יש בה מן ההכנה והכשרה. דרך זה לא מקום שאדם עוצר שם. דרך מעצם ההגדרה, דרך זה טריטוריה ללכת אל מקום. מה זה תכין לך הדרך? אתה לא יכול להכין את הדרך כמטרה סופית. דרך מעצם הגדרתה היא אמצעי. דרך מעצם הגדרתה היא הכנה למשהו, למשהו שיבוא בסופה, העיר שלך, המקום שאתה מצפה ללכת. היא מובילה לקראת, אל יעד. המהלך בדרך סופו להגיע למטרתו, אל מקומו, המקום. ובכן, לתכין לך הדרך ושמתי לך מקום. אם אני מעביר את זה ליסודות עיוניים, אז חודש אלול זה החודש שבו סוללים את הדרכים. ראשיתה של הפרשה זה בפשטות, כשכתוב בפרשה עצמה, תכין לך הדרך. ראשיתה של הפרשה אף היא נדרש אל ענייני דיומה, הן במחשבת בעלי המוסר והן בהגות החסידית. זה דוגמה מעניינת. היה לנו כבר פעם מדמות ששנה שלמה מצאנו קשרים בין המחשבה החסידית לבין מחשבת בעלי המוסר. כאן בפרשה הזאת יש להם גם כן את היסודות הללו. אז למשל יש בחוכמה ומוסר, אין לנו עתה בגלותנו שופטים ושוטרים על קיום התורה אצל רבלי בעלי עגר, ולזה קוראים הסדרה הזאת בתור 30 יום שלפני ראש השנה. המצווה הזאת שופטים ושוטרים בזמן הזה, אשר איננה בפועל ממש כמועד. הוא יצא מתוך הנחה ש... נדמה לי שמספרים בקוצק בליל חמשוסר, דיינו בליל ט"ו בשבט, אז ישבו והתכוננו לסעודה של פירות. אז החידושי ערים אמר, מערכה גדולה בענייני מצוות התלויות בארץ בהלכה. כשהוא גמר אמר לו הרבי מקוץ, שמהר, בארץ ישראל דרשה כזאת לא תגיד. אז הוא נבהל, חשב שהוא כבר לא בסדר בדרשה. אומר לו, למה? אומר, בארץ ישראל ט"ו בשבט זה כפשוטו, אוכלים פירות של ארץ ישראל. עכשיו אין ארץ ישראל, אתה אומר לי תורה. כשהוא אמר את השופטים ושוטרים, למה קוראים למחנה הזה מעשיהו? המחנה על יד רמלה. כי כתוב בדברי הימים, על יד מעשיהו השוטר. שמספרים שם על הרפורמה שנהג יהושפט שהוא מינה שופטים וכו', שר המשטרה היה מעשיהו השוטר, לא היה שוטר אחד, הוא הממונה על המשטרה. אז שופטים ושוטרים זה, שופטים ושוטרים זה בארץ ישראל זה כפשוטו. אמר עליהם על העגר, אבל אצלנו זה לא כפשוטו. אז שזה היה כפשוטו, שלא כפשוט, אדם צריך להיות השוטר של עצמו, אדם צריך להיות השופט של עצמו. אולם לא רק במילות הפתיחה שופטים ושוטרים, אלא בדברי מדרש רבה עוסקים במושג הממסד השלטוני, קצין, שוטר, מושל, עולים רמזים שנדרשו כמין חומר. הדרשן פתר בקריאתו של שלמה לעצל, לך אל נמלה אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. ומה תראה את הנמלה הזאת שעושה דברים בלי פקודות מלמעלה? תכין בקיץ לחמה. דהיינו, בזמן שאפשר לגרור כל מיני פתיתים, כל מיני פירורים של אוכל, אז הנמלה הזאת הלכת ועושה וממלאת את המחסל במנהרה שהיא חופרת שם למטה. מעלתה זו של הנמלה האוגרת ומכינה בחריצות ובזריזות מרובה, הביאה את בעל בית ישראל להסב את הדברים להכנה אלולית, לרמז על חודש אלול, הזמן לקום האדם בזריזות לעבודת השם. אז ילמד מהנמלה לא להיות עצל. כך אב דרש בשנת תשי"ח, שופטים ושוטרים איתה בספרים הרמז על האדם להשגיח על עצמו, ואיתה במדרש על הפסוק לך אל מנה עצל הרמז על מידת הזריזות. זה עניין אלול קודם ימי הדין, וצריך האדם להכין את עצמו. אז כאן נשמתה שורה בצילום שלכם, השורה שצריך לקרוא אותה: לצלעות שנמנו לאל, ערכי ההכנה שבפרשה, ההכנה האלולית מצטרפות להכנה השלישית השבתית, והכנה הרביעית הכנה לשמיטה. כך כתב בעל בית יעקב, לזה נקרא שמיטה בשם שבת. למה באמת שבת הארץ? כמובן בגלל השביתה, בגלל המנוחה מכל העבודה. אבל הוא אמר יש פה דבר יותר מזה, כי מי שמפנה עצמו להשם יתברך עולה בכל יום במדרגה גבוהה מקודמת, הוא מבין שאין יום זה ושבוע זה דומים ליום ושבוע קודמים. כמו בשנה שעברה, זה לא ככה. כמו בשבוע שעבר, לא ככה. כל יום, כל שבוע, כל שנה, יש לה תכנים משל עצמה. שאם לא כן, למה נקרא יום ראשון וזה יום שני? אם כל היחידה של השנה הייתה שווה, היה צריך לקרוא לפי המספר יום ראשון, יום שני, יום 11, יום 12, יום 30, יום 31 וכו'. למה קוראים לזה שם שונה, יום ראשון? זה מתחיל מחדש. דהיינו, מה שהיה בבריאה חוזר. שאם לא כן, למה נקרא לזה יום ראשון וזה יום שני? ודאי שבכל יום ובכל שבוע תגדל הקדושה. וכן בששת ימי החול אדם מברר את עצמו, עד שבא יום השבת אשר זה נעשה אצלו בקביעות הקדושה. השבת היא הפסקת התהליך. יש פה יסוד גדול מאוד של דינמיקה. אין יום דומה לחברו, כל יום הוא יצירתי, והשבת הוא המקום שבו אתה מבקש, שבת בכלל, אתה מבקש את כל הנכסים, אתה מבקש את כל הרכוש הרוחני שצברת במשך השבת, להספיג אותו, להטמיע אותו, להכניס אותו לתוך המאגר שלך. זה יסוד של כל שבת עם כל שבוע. וכן בששת שנות השמיטה. אז בעל תורת אמת אמר שאותם היסודות קיימים גם בשמיטה. זאת אומרת, יש מה שנקרא בתורת הקבלה תורת השמיטות, אז נעזוב את זה. לא זכור לי אותו. אוקיי, על כל פנים זה הרמב״ם, אבל אני מתכוון לומר שהעולם שלנו נתון במחזורים, שכל מחזור יש לו חידוש, ואתה בונה על מה ההישגים שהיו עד עכשיו, אתה בונה הלאה. אז אומר, באמת גם כל שש שנות המעשה הם גם כן הכנות, הם גם כן אצלנו, כיוון שזה אקטואלי, אז אנחנו כשמתקברים לשמיטה מתחילים אוצר בדין, איפה יהיה ירקות, מאיפה יעשו פירות שמיעית וכו' וכו'. אבל מבחינה רוחנית באמת יש לכל אחת מן השמיטות את ההישגים שלה, אשר על זה נקרא שבת. זאת אומרת, כמו שאתה מבין שהשבת מיועדת ל... אטמיע בתוכך את כל ההישגים של השבוע, זה הפשט העמוק שבית שמאי אומרים מחד שבתא לשווא, מתחילת יום ראשון הוא כבר מכין לשבת. מה פירוש הוא מכין לשבת? הוא, הערכים האלה שהוא מבקש להשיג הם הערכים שנמצא כל ימה בוחל לשבת. דיינו, השבת היא הגורם הדומיננטי בכל השבוע, אותו דבר גם השמיטה. לכן זה נקרא שבת, שבת הארץ, לא רק בגלל השמיטה, אלא שיש לה מכנה משותף עם היסודות הללו של השמיטה, שאתה מתכוון להספיק בתוכך את כל ההישגים האלה. כוונת דברה, שכל אחת מפרודות הזמן, הן בימים והן בשנים, מהווה יחידת התעלות בפני עצמו, עד לבוא השבת המפנימה, מתאימה ומשמרת יסודות העילוי. מכאן שההישגים המצטברים בעבודת הימים ובעבודת השנים אמורים להיות בקו עולה ככל שמתקרבת השבת. קר בשבת בראשית וקר בשבת הארץ. זאת אומרת, למעשה אתה באמת מתחיל להתכונן לשמיטה בשנה הראשונה של השמיטה. אמרתי כבר כמה פעמים, אני זוכר שהייתי שומע מאבי שהיו שואלים אותו במוצאי שבת, נו מה, איך אתה מרגיש? הוא אומר, ברוך השם, מוחרתיים בערב זה אור ליום רביעי. מה פשט? ביום רביעי אומרים לכו נרננה, דהיינו מתכוננים לשבת. מוצאי שבת, רק עכשיו גמרת את השבת, אני כבר עכשיו מצפה מתי תבוא השבת. זה היסוד של בית שמאי. סיפרתי כבר כמה פעמים שזה צריך הרי להבין שבית שמאי ובית הלל זה אסכולות, זה לא שהם אומרים ככה והם אומרים, אתה אומר ככה, אני אומר אחרת. יש איזה יסוד רעיוני של הדבר הזה. אז הרב זבין, אני גם את זה סיפרתי, אני זוכר הרב זבין נבח הגיע ארצה ב-34 צדיק דלת, על ידי בקשה של ביאליק מגורקי שיבקש מסטלין שחררו אותה, הרב זבין יחד עם הרב אברמסקי. אגב, הרבי מבלז, היה יוצא שלו בשבוע שבוע, הרבי מבלז כל שנה בשבט היה שולח בקבוק יין למוישה חיים שפירה. מוישה חיים שפירה היה שר הפנים, היה נציג המפדל, ובסוכנות הוא היה מנהל מחלקת העלייה. כשהתברר שיש אפשרות להוציא את הרבי מבלז מהונגריה, היה צריך לתת לו סרטיפיקט. האגודה לא רצה לתת לו סרטיפיקט, כי הוא היה נגד האגודה. אז הייתה בעיה שהוא לא יוכל לעלות ארצה. מוישה חיים שפירא, האיש הפועל המזרחי, לקח על עצמו ונתן סרטיפיקט על חשבון חבר הפועל המזרחי לחבר אהרון רוקח, ונתן לו לעלות ארצה. אז הבלזר רבי כל ימיו זכר את החסד הזה, וביום שקיבל את העלייה ארצה היה שולח לו בקבוק יין לומר שהוא זוכר את הדבר הזה. דהיינו שבאיזה מקום שהוא על הארצה כיועץ בזה, כמו שאמרתי גם הרב זבין, והרב זבין לא היה לו ממה להתפרנס, אבל היה ספרא רבא. אני עוד קראתי מאמרים של הרב זבין על מלחמת חבש, האיטלקים וחבש ב-36, היה עיתון היסוד והוא היה העורך שלו, אז הוא ניתח זה ניתוח זביני, ומזה היה מתפרנס. אז הוא היה מתפרנס בזה שהיה מפרסם כל מיני, הרב הוטנר, הרב יהושע הוטנר כתב קונטרס חמוד מאוד, הרב זבין כמחדש סגנון בעולם ההלכה, והוא צדק. גם האנציקלופדיה, גם כל המועדים בהלכה, גם כל הספרים שלו הם דוגמה של למדנות לזה מינית כל כך דשינה, אבל בסגנון כל כך בהיר ומודרני ונחמד מאוד. אז הרב לוין כתב מאמר, אני זוכר, בערב חנוכה תפשין ב' ב-42, קו לשיטת בית שמי ובית הלל. והוא ניסה להגיד יסוד, שזה לא סתם קפריזה, אלא בית שמי מסתכלים כל דבר בכוח הפוטנציאל שיש בזה, ובית הלל מסתכלים על דבר בפועל, מה שיש בפועל. ועל פי זה הסביר הרבה הרבה דברים. כך גם הוא הסביר על חנוכה, שבית שמי אומרים גבל שבסוף. שמעתי פעם מהרב הרצוג שהיה אומר, שאמר לבן גוריון או למישהו מהחבר'ה הציונים האלה, היה חזן אחד שהתחיל בשחרית בראש שונה, המלך ניגש אליו ידיד ואמר לו, הרי בסוף תגיד המלך, תתחיל מיד, מה אתה עושה לי? כאלה החנות. אמר לו הרב הרצוג, הרי בסוף אתה תגידו שאנחנו צודקים, תגידו כבר עכשיו, מה אתם צריכים לזה? בית שמאי אומרים, הרי בסוף תדליקו שמונה נרות, תתחיל מיד עם זה. אז הם רואים מהפוטנציאל שיש שמונה נרות, מתחילים מראש ראש חנוכה, שמונה נרות ויורדים. בית הלל אומרים בפועל, אבל הפעם אני עוד לא רואה את הנס. אז וכך הוא כתב את זה ואומר, ואפשר להגיד שכל המחלוקות של בית שמאי ובית הלל, הוא לא כתב את כל המחלוקות, אבל הוא הביא הרבה דוגמאות שהדברים הללו בולטים בדבר הזה. וזה אותו דבר בשבת, ביום ראשון מחד שבתא, בסוף יהיה שבת, תתחיל כבר עכשיו. בית הלל אומר, יהיה שבת, עכשיו זה עוד מוקדם. למה אני, מה? תפשין בית. לא, הוא עלה בתת צדיק דלת, ב-34. לא, אדמור מבית זה ב-44. אני הייתי בשדרות רוטשילד בבית של אורטנר, של רבי ארש אורטנר, שהרבי בית זה יצא מהטקסי, ראיתי אותו. הייתי ילד, בן 10. ובשדרות רוטשילד 79. אביו, הסבא שלו, אז ממנו, מהרב שלו, שמעתי את הסיפור שהוא הלך למשה שפירה. כן, הוא צעיר ממני בשנתיים, נוזנורדנו, הרב של לוד. על כל פנים, הסבא שלו זה שהתעצם, הרבי בן זה התאכסן אצלו בבית שהוא בא בשנת 79 בתל אביב, אני זוכר. על כל פנים, אני חוזר, הרב זווין כתב את המאמר הזה בתפשין ב', בתפשין חב ב' יצא פירושי אגדות למערל. למה הוא יצא בתפשין ב'? הרב דסלר כשהיה באנגליה גילה בספרייה של קמברידג' גילה כתב יד של המערל על חידושי אגדות. התברר שזה היה ידוע, זה הופיע בקטלוג שלהם, אבל הוא דחק בתלמידיו שיוציאו את זה לאור. הם קיבלו רשות מקמברידג' והדפיסו את זה. למה אני מדייק בתשכ"ב? כי 20 שנה אחרי המאמר של הרב זווין התפרסם חידושי אגדות של המהר"ל על שבת, ושם כתוב שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל זה בכוח ובפועל. זאת אומרת, הרב זווין בדעתו הרחבה כיוון למהר"ל, אלא הוא לא יכול היה לראות את המהר"ל כי המהר"ל היה בכתב יד, אלא המהר"ל דיבר רק על מחלוקת בית שמאי ובית הלל ספציפית בחנוכה. והרב זווין עשה מזה יסוד גדול בש"ס כולו, את היסודות האלה ש... אז למעשה שמיטה יש לה הכנות כל השש שנים. כל השש שנים אתה מתכונן למה שיגיע. אם אתה רואה דבר פוטנציאלי שהוא כולל בתוכו את הדבר הזה. אני חוזר, מכאן שההישגים המצטברים בעבודת הימים ובעבודת השנים אמורים להיות בקו עולה ככל שמתקרבת השבת. כך בשבת בראשית וכך בשבת הארץ. כל הקשור לשבת טעון הכנה. מי שטרח בערב שבת, ככל שהשבת גדולה יותר, ערכית יותר, כך הכנה לקראתה גדולה יותר. מכאן הבנה בדעתו של המן. אין דבר נחמד מאוד. כתוב במדרש, אין מי שיודע להגיד לו שנורא כמו המן. מה יש? דעתיהם שונות מכולם. אז אומר לך אחשוורוש, כל השנה כולה שיהיה פיה. יש מי אומר שי פאי, כך כתוב במדרש, שינה. מה הפשט? שבת היום, פסח היום. אתה בא ליהודי ואומר לו, שבת אתה. פסח, יש לי זמן, אחרי החגים נדבר. שיהיה פיה. אותו רב שאמר, אין לו זמן מתי ללמוד. פה הוא צריך להכין דרשה לשבת הגדול, פה הוא צריך להכין דרשה לשבת שובה. מתי יש לו זמן ללמוד? שיהיה פיה. כך כתוב במדרש, שרשי פרשה ראשי תיבות, שבת היום, פסח היום, ותמה עליו בעל בן יהוא ידע. בשלמה שבת מצוי בכל שבוע. לכן אמר, מפקה לשתה, כולו בשבת היום. כל יום שאני בא אליהם, בבקש משהו, תתנו משהו לעבודת המלך, תעזוב אותי. עוד יומיים ערב שבת, אין לי כוח. שבת היום. אז של בן יודח, פסח הוא בניסן דווקא. ואיך אמרו, מפקה לשתה כולה בי. איך אתה אומר? מילא, החל מפורים אתה יכול להגיד, אבל כשאתה בא אליו בתשרי, או כשאתה בא אליו בתמוז, הוא יגיד לך פסח היום. אכן בשמו של הרב רבי למלך נמסר, שלראשי אומות העולם, איזה פשט, לא אכפת שבני ישראל מקיימים מצוות, כי הרי לכל אומה ולשון יש מצוות. ממה המן, המן לדורותיו, ממה הוא מתרגז? אלא כשהם רואים את ההכנות שלפני המצווה וההתלהבות בשעת עשיית המצווה, זה מרגיזה מאוד. והנה שתי מצוות אלו, שבת ופסח, דורשות הכנה מוקדמת, שכן בשבת אמרו מחד שבתא לשבת, וכן בפסח מתחילים בהכנות כבר בקיץ. נו, אם הייתי כותב את זה היום, מה הייתי מביא פה? שגילו את המנהרה הראשונה ליד קיבוץ סופה, גילו אותה בשדה. איזה שדה? שדה שקצרו בה חיטים למצע שמורה. חבדניקים. חבדניקים? ראיתי את התמונה. על כל פנים, מה נפקים הנה? רואים? אם מחפשים פתרון לכל מערכת הניסים הגדולה שאנחנו רואים, ואין לנו כוח לספור את כל הניסים האלה, עם כל הדקדוקים, עם כל מיני דברים, בלי סוף, בלי סוף, סיפורי סיפורים. הנה זה מתחיל. יהודים קצרו, קצרת לשמיטה? גילית את המנהרה. אותה מנהרה ששינתה את כל המלחמה. שגילו פתאום שיש מנהרות וצריכים להילחם וצריכים להרוס את כל המנהרות. אז פסח היום, מאיפה יש לך באב פסח? הנה הפסח היום, ההכנות לעשות את זה לפסח, זה היסוד הזה. והנה שתי מצוות האלו, אני חוזר, שתי מצוות האלו, שבת ופסח, דורשות הכנה מוקדמת. שכן בשבת אמרו מחד שבתא לשבת, וכן בפסח מתחילים בהכנות כבר בקיץ, לכן הנה שתי מצוות האלו. אף בעל בן יהוידע הלך בכיוון דומה, אלא שהוא ערך חשבון מדוקדק, שמאז תחילת הקיץ אחר ניסן ועד סמוך לפסח סובב העיסוק על ענייני הכנות לחיטה שמורה, מאז הקצירה תחינתה בציר ענבים ליין פסח, וכן בכל יום מן השבוע מצווה עליו להכין בו לצורך שבת, מצא נאה מנו. זאת אומרת שמה שנראה לנו בהתחלה כמו וורט חסידי כזה, שההכנה גדולה מהמצווה, לא רק בגלל היסוד הרעיוני שבדבר הזה, אלא בגלל גם העובדות הממשיות. העובדות הממשיות שהן הבדץ יושב, שולח שליחים, איך יבדקו, איך יבורים, גילו עכשיו כל מיני פטנטים מזלטים. שבוע שעבר יצאו חברי בית הדין למרפסת של חצר בית הדין, ויהודי אחד הפריח להם מזלט שם מה יש? התברר שיש הרי מקומות שהמשגיחים מסוכן לבוא לשם, איך אפשר לבדוק עם אורלה וכו' וכו'. אז המזלט יכול לצלם, אז רצו לקבל אישור להנהגה הזאת, אז הניגו שהמזלט ייסע, יראה את השדה, בתמונה יופיעו איזה קרמים יש, אם כן עובדים שם, לא עובדים שם או משהו כגון זה. קיצר, מתחכמים בכל מיני דברים כדי לעמוד על הדקדוק הזה. אז זה גם כן הכנות, אם אתה צריך לעשות דבר כזה למעשה. בפסח נידונים על התבואה. נידונים זה לפני שזה בא. זאת אומרת, זה צריך להיות לפני שזרעת. אז מתי, התבואה של השביעית, של השישית, מתי נודעים עליה? בפסח של החמישית. בפסח בחמישית נודעים לתבועה. דהיינו, אותה תבועה שאתה תזרע בתחילת השנה השישית, האם באמת יתקיים בה בציוויתי את ברכתי? הנה לך, הוא אומר ששנתיים לפני השמיטה אתה כבר יש לך איזה. זאת אומרת, כך הסיפור הזה של ההכנות מסתרע על פי שנים רבות, הרבה, בדיוק כמו שהכנות לשבת, שאתה הולך בשוק ומצא מהמנה ברך זו לשבת, דהיינו הוא כבר מכנה, בפוטנציאל הוא חי, באמת לכן כתוב למשל לעתיד לבוא, תהיה לך כמו בית שמאי. מה הפשט? מה הפשט של לעתיד לבוא? בלעתיד לבוא אין הכנה ואין בכוח בפועל, הכל נמצא בפועל. זאת אומרת, בעולם שכל הפוטנציאל בא לידי ביטוי. לכן לעתיד לבוא, הלכה כבית שמאי, דיינו, אותה אידיאולוגיה המדברת על פוטנציאל היא שיוצאת לאור בזה. כך היא איפה הטרחה והכנות לפסח ממורחת השבת. כך הטרחה והכנות ליום הכיפורים שבת שבתון. כך הכנות לשביעית, שבת השנים. וכן ההכנות בעולם העשייה. העולם הזה לשבת העולמים. מזמור שכבר דיברנו כמה פעמים. בברייתא שכולנו אומרים אותה בתפילה, זה המשנה במסכת תמיד. ביום הראשון אומרים לשם הארץ ומלואה. בשביעי אומרים, זאת אומרת, מדברים על שם דברים שנעשו בעבר בששת ימי בראשית. אז ביום הראשון, בשם השני, כל הפעולות שכתוב בתורה בששת ימי המעשה, על שם זה בשיר של יום. בשבת היו אומרים מזמור של יום השבת על שם שקהילה מלאכתו ביום השביעי. כך דעתו של רב נחמיה בגמרא בראש השונה דף למד א', כי רב נחמיה הוא יהודי נורמלי, הוא אומר כל השבוע אתה מדבר על שם מה שאירע בעבר, גם שבת על שם מה שאירע בעבר, אז בשבת אומרים מזמור שיר ליום השבת על שם מה שקרה בשבוע הראשון של בריאת העולם. רב עקיבא אומר כל השנים, כל השבוע אומרים על שם מה שאירע בעבר. בשבת היו אומרים, כמו שאנחנו נוהגים במשנה, מזמור של יום השבת ליום שכולו שבת. זאת אומרת, כאן עושים סיבוב. כל הימים כולם עושים על שם העבר. שבת אומרים על שם העתיד, ליום שכולו שבת. דיינו הוא משנה בדבר הזה, כי לעתיד לבוא תהיה הכנה, הלכה כבית שמאי. זאת אומרת, תהיה יום שכולו שבת, אני רואה אותו היום כבר בפועל נתון בשבת הזאת. שבת מעין עולם הבא, מה פירוש? הוא מעולם שקיים כבר היום, אלא אנחנו לא יודעים אותו, אז אנחנו מייחסים אותו לבא. אבל מי שחי את הדבר הזה, אז הוא יודע שהוא כבר נמצא כאן עכשיו. לכן בשבת אומרים מזמור שיר ליום השבת על שם העתיד שיבוא. כך ההכנות השביעית, שבת השנים, וכך ההכנה בעולם העשייה, העולם הזה לשבת העולמים, יום שכולו שבת. מי שעומד באלול של השנה השישית, כמו שאנחנו עכשיו, הרי למעלה מעין בית חודשים עברו עליו מאז שבת הארץ האחרונה. עבודת החודש האחרון שבשנה השישית בלולה היא בעבודת אלול. אבל אלול ראינו, כבר ראינו אלול של משה רבנו, אלול שבגללו אנחנו תוקעים בשופר. למה תוקעים בשופר? משה רבנו התכונן. אז הרי כתוב יהיה נכון לבוקר, עם היסוד של רבי אברהם בן הרמב״ם, יהיה נכון לבוקר, תעשה אתה משה רבנו הכנות, הכנות גם לך, הכנות של אלו. מתוכם מתייחדת היא השבת הראשונה, היא שבת פרשת שופטים, בחנה מחשבתית פנימית שבקוץ של היוד. אני חוזר למה שאמר השפת אמת והאמרי אמת סלסל בו. אני שלך, אני, והיוד של אני זה אני של שבת ראשונה של אלול. דהיינו, האלול שנברא ביוד, העולם ייברא בפועל ביום ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך. אבל היוד שלו, ההכנה, אלול, הוא גם הקול של השופר זה גם יסוד של הכנה. אז יש לנו דוגמה, מתחילה תוספת שביעית, מתחילה הכנות של אלול, מתחילה הכנה של השמיטה. אני חושב שהרב מפונוביץ' הזדמן פעם לשלבים ביסודה ששמרו שביעית, אז אני חושב שמעתי את זה ממאיר שוורץ. אז הוא פתח את הדרשה שלו ואמר, כדרכו, תיירים ילדים חמודים שלי, אני מקנה בכם. כל יהודי אומר לחברו, גיד שבס, גיד שבס. אתם יוצאים לשדה ואומרים, גיד שבס גרזלה, שבת שלום לך עשב, גיד שבס בימלה, שבת שלום לך אילן. דהיינו, הוא ראה את היסוד הזה של השבת, גם כשזה קשור לטריטוריה. המקום המיוחד הזה שבעלי תשובה בחודש שלא לומדים בו, זה המקום של השמיטה. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.